אלא זה גם מצווה עצמאית, זאת לא מצווה שכלולה בתוך המצווה של ללמוד תורה או לקרוא בתורה. החינוך, בקטע הבא, זה שבא תף למד, המצווה היא ברכת אה, אולי לפני החינוך. לפני החינוך, קודם כל ברמב"ן. הרמב"ן הביא את הגמרא בברכות כדי להודיע שברכת התורה היא דאורייתא. איך הוא הוכיח את זה מעבר ללשון של המאמרה? הוא הוכיח את זה מזה שמשתמשים בזה במסגרת הקל וחומר יחד עם ברכת המזון של האחריה. אז הגמרא, הרמב"ן בעצם אומר, מכל זה שאנחנו עושים קל וחומר מברכת התורה ומברכת המזון, ברכת התורה ומברכת המזון, אז כנראה שצריך להיות להם איזשהו מכנה משותף. המכנה המשותף שהרמב"ן מדבר עליו זה ששניהם דאורייתא. אבל למעשה אם נחשוב על זה, יש פה עוד נקודה שעולה, כן?
זה נראה לי שלא ככה, מה שהרמב"ן לומד בגלל שרוצים ללמוד על ברכת המזון לפניו, שהיא תהיה מהתורה. אז אם אתה רוצה להוכיח מברכת התורה, זה חייב שגם היא תהיה מהתורה.
למה רוצים ללמוד ש...
זה מה שהוא אומר, רוצה ללמוד ברכת המזון לפניו, שיהיה מן התורה. כאן הוא אומר מזה.
כן, עוד מה?
אז אם אתה רוצה ללמוד ברכת המזון לפניו תהיה מהתורה, אז מה שמלמד על זה חייב גם להיות מהתורה. אתה
אמרת
לגבי
הברכה שאחרי במזון והברכה שלפני בתורה ביחד מלמדים בקל וחומר על הברכה שלפני במזון. עכשיו אם הם מלמדים ביחד הם צריכים לעמוד על אותה רמפה, אי אפשר ללמוד משני דברים של לגמרי שמים, אלא אם כן זה נעמד משני כתובים. אבל קל וחומר אמור, אתה משווה בין שני דברים, הם צריכים לעמוד על אותו מישור, אתה לא יכול לעשות בשני דברים שלא עומדים על אותו מישור. אז זה פן אחר להסתכל על זה, לכן גם הגמרא אומרת שהברכה שלפניה יהיה דאורייתא. אבל אני אומר שאם זה כך, אז יש עוד משהו שיוצא מהגמרא פה. שברכת התורה וברכת המזון יש להם כנראה גם אותו אופי או אותו מעמד. אחרת מה הקשר בכלל? מה המקום להסוות בין החובה לברך על המזון לבין החובה לברך על התורה? אם החובה למשל לברך על התורה זה ברכת המצוות, והחובה לברך על המזון זה ברכת הנהנים. אין שום מקום לקל בחומר הזה, זה נקל בחומר הזה. קל וחומר הזה אמור לעבוד בתוך אותה סביבה, הכל אמור להיות מאותו סוג. ועכשיו, כיוון שיש לי שני נתונים כאלה, אני בונה עליהם נתון שלישי. אם שני נתונים האלה לא דומים, אי אפשר לבנות את הנתון השלישי. עכשיו, אם הם לא דומים, זה אומר שהם דומים. במה הם דומים? אז הרמב"ן אומר שהם דומים במעמד, ששניהם דאורייתא, אבל למעשה כשחושבים על זה עוד צעד, אז למעשה הם כנראה צריכים גם להיות דומים באופי. אחרת, מה הקשר? אתה אומר לי ש... תורה יותר חמור ממזון, כי עובדה שבתורה מברכים לפניו, סליחה, מזון יותר חמור מתורה, בגלל שבמזון מברכים אחריו ובתורה לא. מה שבתורה לא מברכים אחריו זה בכלל ברכת הנהנים, זה ברכת המצוות. מה שבמזון מברכים אחריו זה ברכת הנהנים. אז מה מקום ליצור כולה וחומרה בין מזון לבין תורה? אלא אם כן זה באמת אותו סוג של ברכה. זאת אומרת, אותו שיקול שמוביל את הרמב"ן, לראות ששתי הברכות הן בעלות אותו מעמד הלכתי ששתיהן דאורייתא, למעשה אם נמשיך אותו עוד צעד אחד הלאה, גם אומר לנו ששתי הברכות האלה הן כנראה בעלות איזשהו אופי משותף, איזשהו תוכן משותף.
זה לא קשור לרמב"ן.
הגמרא, כן כן, אני רק משתמש בשיקול שעשה הרמב"ן על הגמרא, אתה צודק, הגמרא עצמה הזאת.
כן, אבל מעניין שהרמב"ן באמת הדגיש במחנה המשותף היותר רחב.
מה זאת אומרת?
זה שמן התורה.
כן, הוא לא הזכיר את זה, כי זה באמת אולי אם אני, אחרי החינוך אני אחזור חזרה לרמב"ן ואז נהיה כי הוא מדבר פה בשני קולות. אז נעבור לחינוך ואחרי זה אני אחזור לרמב"ן. תסתכלו בחינוך בפסקה הבאה. החינוך קודם כל איפה זה נמצא, באיזה הקשר מופיע ברכת התורה, החינוך לא מונה אותה כמצווה עצמאית, בניגוד לרמב"ן. אבל החינוך כן אומר שזאת מצווה דאורייתא. זה בדיוק מה שחידדנו קודם ברמב"ן, שבשביל שהרמב"ן שרוצה לנמק לנו למה הוא מונה אותה כמצווה, הוא צריך לנמק לנו שני נימוקים. א', למה זה דאורייתא, וב', למה זה לא נכלל במצווה אחרת. החינוך מקבל את הנתון הראשון, שזה דאורייתא, אבל הוא לא מסכים למנות את זה כמצווה עצמאית, זה נכלל במצווה אחרת. כנראה, בגלל זה נכלל במצווה אחרת. הוא לא מסביר, אבל כנראה שבגלל זה. עכשיו, איפה זה נכלל? גם את זה החינוך...
לא הבנתי, למה זה אמור לסתור?
מה?
זה יכול להיות דאורייתא, זה יכול להיות בכלל מצווה.
לא, לא סותר שום דבר. הוא מקבל את העיקרון הראשון של הרמב"ן וחולק על העיקרון השני. אין שום סתירה. אז עכשיו, הוא לא מסביר למה באמת זה נכלל במצווה אחרת, או באיזה מצווה אחרת זה נכלל. אין הסבר על זה בחינוך, אבל מתוך המיקום של הברכה, איפה הוא דן בברכת התורה? הוא דן בברכת התורה בתוך המצווה שהוא מונה את ברכת המזון. אז נראה שאצלו ברכת התורה לא נמנית כמצווה עצמאית, כיוון שהיא כלולה בברכת המזון. וזאת לכאורה המתקנה שבאמת עולם הגמרא, מה שאמרתי קודם. כי אם לא היה להם אופי משותף, אם לא שתיהן היו ביטוי לעיקרון משותף, אי אפשר היה לעשות יחסי כולה וחומה בין המזון לתורה. אז באמת בגלל זה אולי החינוך מכניס את הדיון שלו על ברכת התורה במסגרת ברכת המזון. למרות שזה נראה מוזר, אם בכלל הייתי צריך להכניס את ברכת התורה לתוך איזושהי מצווה מנויה אחרת, איפה הייתי מכניס אותה? לימוד תורה, נכון? הרמב"ן בשתי שורות האחרונות שלו, הרי כשהוא בא להתמודד נגד אלה שלא מסכימים איתו, וטוענים שזה נכלל במצווה אחרת, ולכן לא צריך למנות את זה כמצווה עצמאית. אז מהי העמדה שהוא מתמודד איתה? למה זה לא נכלל במצוות הקריאה? במצוות תלמוד תורה, לא במצוות ברכת המזון, נכון? מסביר שזה לא נכלל במצוות תלמוד תורה.
אבל לא כשהוא מונה מצווה שהיא מדאורייתא, ולדעתו היא כלולה במצווה אחרת, בדרך כלל הוא אומר באיזה מצווה היא כלולה? האם החינוך...
לא חושב, אני לא...
הוא
לא מונה, רוב הדברים האלה הוא בכלל לא יזכיר אותם. הוא לא מונה אותם, הוא מסביר את המצוות שהוא מונה. פה זה מקרה, יש פה בשם מקרים, אפילו תשעה באב, טוב יום כיפור, הוא דן בתשעה באב, לא דאורייתא בכלל. אבל זה מתקשר אצלו איך של הפרשייה של יום כיפור, אז הוא מקדיש קטע למצווה של יום כיפור לתשעה באב. פה יש מצווה דאורייתא, שהיא לא נמנית מאיזושהי סיבה, החינוך לא מסביר למה. אנחנו יודעים קצת מהשורשים של הרמב״ם, חינוך הרי עוקב אחרי הרמב״ם כמעט בכל, למעט מצווה אחת. אז אנחנו יודעים מהשורשים של הרמב״ם, למה, כנראה, למה יכול להיות שזה לא יימנה למרות שזה דאורייתא? שכנראה זה כלול במצווה אחרת. עכשיו אני מסתכל בחינוך איפה זה מופיע, בתוך ברכת המזון. אז כנראה, אני מסיק מכאן, שהסיבה שהחינוך לא מנה את זה, כי מבחינתו זה פרט מפרטי המצווה של ברכת המזון. והסיבה לזה, למרות שזה מאוד מוזר במבט ראשון, היא כנראה אותה גמרא שדיברנו עליה קודם. אם הגמרא קושרת ועושה קל וחומר מברכת התורה ומברכת המזון ביחד, היא כנראה רואה בשניהם איזשהו גוף אחד לברך על דברים, מזון, תורה וכו'. זה ברכת המצוות, זה ברכת הנהנים, מה הקשר? אנחנו כבר ראינו שזה לא בדיוק ברור אם זה ברכת המצוות, ברכת התורה. אז הנה, עטפנו עוד רמז לעניין הזה. נגיע לזה בהמשך. בכל אופן, אז ככה החינוך אומר, בכל שאר הברכות כולן אני ברבנה, אחרי שהוא אומר את ברכת המזון. כל שאר הברכות כולן אני ברבנה, חוץ מאחר, שהיא מן התורה. לכן הוא מפורש בגמרא בברכות, והיא ברכת התורה לפניה. איפה זה מפורש בגמרא? עוד פעם, במימרה, הראשונה שמופיעה אצלכם בדף, וגם בקל וחומר שעושים. גם הרמב"ן זה על יחשוב אותה מצוות עשה בפני עצמה. שמי לב, הוא מזכיר את הרמב"ן, הוא לא מסכים איתו, כי זה לא נמנע כמצוות עשה בפני עצמה, אבל הוא רק מביא היה מהרמב"ן, שגם הרמב"ן הבין שזה דאורייתא. נכון, יש לי איזה ויכוח איתו לגבי כללי מניעת המצוות, אבל זה לא, בזה הוא לא עוסק. החינוך בכלל לא עוסק בכללים של איזה מצוות מונים ואיזה לא. הוא סומך כנראה על הרמב"ם, הרמב"ם פירט את הכל, הוא עוקב אחריו. והעניין הזה שחיוונו הקל ברוך הוא ברכה בקריאת התורה לפניה ובמזון לאחריו, מן הדומה שהטעם, לפי שהוא ברוך הוא לא ישאל מן החומר לעובדו ולהודות בטובו, רק אחר שיקבל פרס ממנו. כי החלק הבהמי לא תכיר בטובה, רק אחר ההרגש. אבל קריאת התורה שהוא חלק השכל, והשכל יודע ומכיר, וקודם קבלת התועלת יבין אותו, על כן יחייבנו הקל להודות לפניו קודם קריאת התורה, ומודה על האמת ימצא טעם בדברי. מה הוא אומר? יש לזה קושייה סמויה. הוא אומר, למה על המזון מברכים דווקא אחריו, ועל התורה מברכים דווקא לפניה? קושייה הזאת. ברכת התורה זה ברכת המצוות, ברכת המזון זה ברכת הנהנים. מה יש לדמות בשביל אחד לשני? עוד פעם אנחנו רואים, החינוך לשיטתו זה לא שני דברים. ברכת התורה וברכת המזון זה אותו דין. ואז הוא אומר, אז אם ככה אז אני לא מבין, למה באמת בתורה מברכים לפניה ובמזון אחריו? ואז יש לו הסבר, ועוד פעם, ההסבר לא נעוץ באופי השונה של הברכות, זאת אותה ברכה עצמה, לפי החינוך, אותו אופי. רק מה? רק יש עניין טכני, כשאתה מברך על דברים גשמיים, אז צריך קודם להרגיש אותם בגוף לפני שאתה מברך. לפני זה אתה לא מודה לקדוש ברוך הוא על טובות, כל עוד הרגשת אותם. אבל הדברים שקשורים לשכל, דברים מורחניים, השכל יכול להבין דברים שהם טובים עוד לפני שהוא טעם אותם. אז לכן אפשר לברך על התורה עוד לפני שאנחנו קוראים בה, לפני שאנחנו לומדים בה. אז תשימו לב, זאת אומרת, הברכה היא ברכה על התורה. זה אומר מפורש, הרי ההודעה היא הודעה על התורה. אבל הסעיף שבתוכו היא כלולה במניין המצוות, זה דווקא ברכת המזון. ויש הבדל, זה חומר וזה רוח, ולכן זה מברכים לפני וזה מברכים אחרי. אבל באופן עקרוני, זה אותה ברכה. רק זה לפני וזה אחרי, בגלל סיבות טכניות. זאת אומרת, החינוך ממשיך לשיטתו, שברכת התורה זה איזשהו סעיף של ברכת המזון.
זה יכול להיות באמת ברכת הנהנים, שהתורה זה ברכת
הנהנים. כן, כן, זה מעין זה. מעין זה, זה סוג של ברכת הנהנים לכאורה, ככה יוצא. אתה יכול להיות הגדיר הדבר שלך. ואז הוא משאיר באמת ואומר, וכן כל שקרה בתורה בשחרית קודם שיברך הברכות המתוקנות בתורה, או ברכת אהבת עולם, ביטל מצווה דאורייתא. לא מי שלא ברך, מי שלא ברך ודאי ביטל מצווה דאורייתא. אומר יותר מזה, מי שלמד לפני שברך, זאת אומרת הוא עוד לא ברך על הלימוד שלו, אז הוא ביטל מצוות עשה דאורייתא, גם אם הוא יברך אחר כך. ולפיכך מי ששכח אם ברך ברכת התורה בשחרית, אם לא ברך עוזר הוא מברך, ומי שעבר ולא ברך, כל שאר הברכות שבעולם לבד אלו שזכרנו, ביטל מצוות חכמים לבד, הוא פורט גדל משכן המחר, ואלו
ביטל תורה. אם הוא יברך אחר כך, גם ביטל
עשה? מה?
אם הוא יברך אחר כך?
כן.
בלשון שלו משמע קצת...
למה?
לפי כך מי ששכח אם
יברך. צריך לברך, אבל עדיין.
זה הוא מברך.
אבל זה
שכח. כיוון שהוא לא בטוח אם הוא קורא כל...
לא, לא, גם מי שלא ברך במזיד, אני מניח שהוא מתכוון לומר שצריך לברך אחר כך, אבל זה לא
משמע.
ביטל תעשה, ותדאג לזה, לא לבטל עוד עשה.
זה לא בהקשר לקודם...
בלי ברכה זה ביטול עשה.
מבין, אבל זה לא בהקשר לקודם מה שאמר שבעיקרון... אפשר לברך גם קודם, כי זה דברים של עשה.
לא עכשיו, הוא אומר, מי שלא ברך קודם, ביטל עשה.
הוא שומע?
ביטל מצווה דאורייתא. שורה שנייה. מי שקרא בתורה בשחרית...
אולי במידה הוא לא יברך בכלל.
לא, מי שלא אומר שחרית. מי שקרא בתורה בשחרית, הכוונה מוקדם. עוד לפני שהוא ברך...
מה זה לפיקה?
מה זאת אומרת לפיקה?
זה לא לפיקה.
לא, לא לפיקה. לא בגלל השורה הקודמת.
בגלל
שזה דאורייתא. לפי אנחנו לא בגלל, אני ציטטתי פה הקטע, זה קטע מתוך משהו אחד יותר. כיוון שזה דאורייתא, אז לכן צריך לחזור.
לא מדובר פה בספק, הוא יודע בוודאות שהוא לא ברך.
לא, אתה לא קורא את זה,
לפי
מי ששכח אם ברך.
סליחה, לא, אתה צודק, נכון, זה לא ספק. הוא לפי מי ששכח אם ברך ברכת התורה בשחרית, אם לא ברך עוזר ומברך, למה?
סיק, אם לא ברך עוזר ומברך.
למה? בגלל שהחובה היא לא לברך. החובה היא לא ללמוד בלי לברך, זאת אומרת לברך על הלימוד. אז ממילא שני דברים, א', אם למדת בלי שברכת, ביטלת מצוות עשה, ב', עכשיו אתה רואה הולך להמשיך ללמוד. אז את ההמשך של הלימוד אתה תבטל עוד עשה אם לא תברך לפניו. אז לכן אתה חייב לברך עכשיו, זה לא שעבוד לך אחרי
שכל לא למדת בלי ברכה.
אם הוא לא ממשיך ללמוד, אין הכנעמי,
לא באמת לא יברך.
ודאי שלא. אז זה אומרים הפוסקים, אם אתה...
כן, לא, גם...
למה אתם
יודעים
שאין להם שיעור? ללמוד אחרי הברכה. ואת אם אתה לא לומד כלום, אתה לא מברך.
זה שזה דבר תכלית, זה מסביר למה הוא יכול לברך לפני.
אבל אחרי שהוא יכול, הוא גם חייב.
לא פותר אותו מלברך אחרי, אחרי שנהנית, זה לא פחות מאוכל.
לא, אתה לא לומד אותו, הוא לפיר מי ששאר עם ברך בגלל תורה משחרית, אם לא ברך, חוזר ומברך.
בכל מקרה.
מצד ברכה האחרונה.
לא פחות מאוכל.
זה נראה לי רחוק.
נהנית
כבר. זה רחוק. אני, תראה, ההשוואה לאוכל במובן של נהנית קודם, נהנית אחר כך, זה טעם הדקרה. אני לא חושב שאפשר להסיק מזה מסקנות הלכתיות ממש.
עצם ההכנה ללימוד יש
בענה. זה טעם הדקרה, זה לא הלכתי. אני רק, אני אומר, כנסיח לפי תומו, אתה רואה שהטעם הדקרה שלו קושר את זה לברכת המזון. לכן אני למדתי שזה אותו עניין כמו ברכת המזון, אבל ללמוד מזה ממש הלכות, הייתי נזהר. רעיון מעניין, לא חשבתי עליו. זאת אומרת, שאתה מברך אחרי, כי נכון שלחתחיל אתה לברך לפני, כי דבר שכלי אפשר לתפוס על הרפא. לא עשית את זה, אתה מברך אחרי, כמו המזון. טוב, מעניין, לא חשבתי על זה. טוב, באופן כך אומר החינוך, ואז באמת יוצא בחינוך, לכל אורך הדרך, שהחינוך תופס את זה כאיזשהו סוג של ברכת המזון. כמו ברכת הנהנים, אז יש הנאה ממזון ויש הנאה מתורה. אנחנו מברכים על שניהם איזושהי ברכת, ברכת הנאה, ברכת הודעה וכו'. אם אני חוזר עכשיו לרמב"ן, אז תשימו לב, ברמב"ן הוא מדבר בשני קולות. כשהוא מתחיל, אז דייקתי בלשונו, זאת ברכת ההודעה, והוא אומר, כאשר מצטווינו בברכה אחר כל אכילה בשורה שלישית, כן מצטווינו בזו. אז הוא משווה את זה לברכת המזון. בסוף הדברים שלו, כשהוא מתמודד עם אלה שמונים, שלא מונים את המצווה הזאת למרות שזה תאורייתא, הוא לא מתמודד עם העמדה שזה מכלל בברכת המזון. הוא מתמודד עם העמדה שזה מכלל בקריאת התורה. אז קצת לא ברור מה בדיוק הרמב"ן מתכוון לומר פה. הוא כנראה מתכוון לומר שזה איזשהו סוג של ברכה כמו ברכת המזון, אבל עדיין, אם בכלל הוא היה צריך לכלול את זה במשהו אחר, הוא לא כולל. אבל אם בכלל הוא היה צריך לכלול את זה במשהו אחר, הוא היה כולל את זה בקריאת התורה, לא בברכת המזון. במובן הזה זה לא כמו החינוך. אז החינוך נראה שהוא מכניס את זה לתוך ברכת המזון.
רק מהמיקום.
כן, מהמיקום. ומתוך ההצבעות גם שהוא עושה מבפנים.
לא, ההצבעות אנחנו רואים שלא, כי גם הרמב"ן...
כן.
ולא הגיע לעמדה הזאת.
כן, נכון, אבל עדיין החינוך עושה מזה אפילו קושייה. למה פה מברכים לפני, פה מברכים אחרי, מין קושייה הלכתית כזאת. הרמב"ן רק אומר מין איזשהו רעיון, כמו ברכת המזון. זה לא... זה יותר חזק בחינוך. זה של החינוך רואים את זה באופן די ברור.
מעבר למיקור אתם מבינים?
אני חושב שכן. כיוון שה... מחשה, למה פה מברכים לפני? עוד מעט נראה, הרשב"א למשל אומר, מה זאת אומרת? כי זה ברכת המצוות. זה מין שאלה זאת.
שתיהן ברכת ההודעה, אחת במזון אתה צריך לברך הודעה אחר כך, כי הגשם צריך ליהנות, והשני זה ברכת הודעה, כי
המחשיב... אתה נגמר, כי הראש יכול לפרוס, השכל יכול לפרוס...
אבל זה ברכה
של תלמודת. עכשיו, בעצם יוצא מכאן שנראה שהרמב"ן והחינוך תופסים את המהות של הברכה הזאת באופן קצת שונה. אחד משייך את זה לברכת המזון, אחד היה משייך את זה לתורה, אבל בפועל גם את זה הוא לא עושה, הרמב"ן. הוא בתורה דבר גם מונה את זה בנפרד. אבל אם בכלל צריך לכלול את זה במשהו, אז כוללים את זה במצוות תלמוד תורה. הרמב"ן לא מונה את המצווה הזאת.
השילוב שהוא היה משייך את זה בלימוד תורה, זה לא מונה את זה באותו אופי. זה גם מצד מקורים ועבד מקורים, מצד זה פעם נתת במצוות שונות.
הקשר בין זה לבין קריאת התורה הוא אותו קשר כמו בין בידוי דיבורים לבעת דיבורים, ויש קשר, אבל למרות שיש קשר זה נמנע לחול. אני מבין שהשאלת לשנות. עדיין שאלה מה זה דומה בכלל, אבל זה קצת יעד כזה בהתאבות. הרמב״ם לא מונה את המצווה הזאת, וגם לא מכניס את זה בשום מקום אחר, אז אין לנו שום רמז מה דעתו בעניין. למעשה ברמב״ם יש המון אפשרויות פתוחות. אפשרות אחת, המלכתחילוך למשל כותב, המלכתחילוך פה על תף למד, זה על החינוך הזה, הוא כותב שהרמב״ם סובר שזה דרבנן, לכן הוא לא מנע את זה. שהקטרי גם לומד כך, בכף ד' כפי, בכף ד' כפי, זה באמת זה דבר פשוט שזה דרבנן. לא שאני מבין למה, אבל מהגמרא מוכח שזה דאורייתא, החינוך כבר מראה לך שלמרות שלא מונעים את זה, זה עוד לא אומר שזה לא דאורייתא, יכול להיות שזה נכלל במצווה אחרת, הרמב״ן שמתמודד עם העמדה שלא מונה את זה, לא מעלה בדעתו שזה דרבנן.
ברמת העיקרון...
הוא רק אומר שמה שלא מונים את זה, כי זה בכלל בקריאת התורה.
ברמת העיקרון יכול להיות שהרמב״ם מנה את זה בשני מקומות, גם בברכת המזון, שזה מנוי...
לא מנה, אלא זה
שאלה. לא, אני אומר, שזה מנוי ועומד גם בברכת המזון.
אולי.
זה יכול להיות שזה מנוי ועומד בלימוד תורה.
זאת כבר השאלה למה לא שני אלה ביחד, הרמב״ם יכול להיות בלימוד תורה. יכול להיות.
ואולי בברכת המזון גם.
ברמב״ם למעשה יש שלוש אפשרויות, נגיד את זה ככה. אפשרות אחת זה דרבנן. ככה משום המניחים הרבה אחרונים, אין לי מושג למה. אפשרות שנייה, כמו החינוך, החינוך בסך הכל הרי עוקב אחרי הרמב״ם בדרך כלל. אז למה לא להגיד שהרמב״ם לא מונה את זה? כי זה נכלל לברכת המזון. אפשרות שלישית, וכנראה ככה הרמב״ם למד את הרמב״ם, כי הרמב״ם הרי כשהוא מוסיף מצוות, הוא מוסיף את זה על המניין של הרמב״ם. וכשהוא מתמודד עם מי שלא מנה את המצווה הזאת, בפשטות, הוא מתמודד עם הרמב״ם. ועל זה הוא אומר שלא ראוי לכלול את זה במצוות עם תלמוד תורה. אז כנראה שהרמב"ן הבין את הרמב"ן שהוא לא מנע את זה כי זה כלול במצוות תלמוד תורה, אז זה אפשרות שלישית. אז יש שלוש אפשרויות להבין למה הרמב"ן לא מנע את זה.
טוב, לא מצאים בשום מקום את ברכת התורה? הרמב"ם?
בספר זה לא מזכיר.
אבל לא במניין המצוות שלו.
עכשיו, יש מחלוקת מפורסמת, האם ברכת התורה היא ברכת המצוות או ברכת הנהנים. לכאורה, אם אתה נגיד את הדעות השונות, אבל רק אני קושר את זה לפרק שגמרנו עכשיו. לכאורה, כל הדיון התיאורטי שעשינו עכשיו, בעצם זאת משמעותו. זאת אומרת, אם באמת אני לא מונה את ברכת התורה, בגלל שהיא נבלעת במצוות תלמוד תורה, אז יש מקום לתפוס אותה יותר כברכת המצוות. אם אני לא מונה אותה בגלל שהיא נבלעת בברכת המזון, זה ברכת הנהנין או ברכת השבח, יש פה... שבח עם הייתה. השאלה אם זה ברכת השבח או ברכת הנהנין, אבל זה משהו מהמשפחה הזו. הודעה, שבח, נהנין וכו'. ולא ברכת המצוות, כי ברכת המזון היא בוודאי ברכת המצוות. מי שבולע את ברכת התורה בתור ברכת המזון, כנראה תופס שזה לא ברכת המצוות. אז למעשה כל המחלוקת הזאת שהאחרונים מפלפלים בה וקצת הראשונים מאירים עליה, היא מתחילה כבר בתפיסות הראשונות של מונעי המצוות. זאת אומרת, מי שתופס שזה ברכת המצוות, ולא מונע את זה למרות שזה דאורייתא, אולי ישר הרמב"ן למד את הרמב"ם. אז כנראה שזה בגלל שהוא בולע את זה במצוות תלמוד תורה וזה ברכת המצוות, ומילה זה ברכת המצוות. והחינוך כנראה לומד שזה חלק מברכות השבח, או הנהנין, או ההודעה, ולכן הוא בעצם אומר שזה סעיף של ברכת המזון. איפה רואים את הדיון הזה? תוספות בברכות בדף י"א עמוד ב', תוספות מקשים למה ברכת התורה שונה משאר ברכות המצוות. קודם כל יש להם כבר הנחה ראשונית, שברכת התורה היא ברכת המצוות. בסוף הוא שואל כך, ואם תאמר, מה ישנה מסוכה שצריך לברך על כל סעודה וסעודה להישב בסוכה? כל פעם שאנחנו סועדים, צריכים לברך להישב בסוכה. בברכת התורה מברכים פעם ביום, בבוקר, לא כל פעם שלומדים, מברכים לפני כן ברכת התורה. מה ההבדל? אז כבר בקושייה הזאת רואים איך שהתוספות למד. התוספות למד שזה ברכת המצוות, נכון? אחרת יותר קשה לדמות אותה. ויש לומר דשני תורה שאינו מייאש דעתו בכל שעה אדם מחויב ללמוד דכתיב והגית בו יומם ולילה. אז בסוכה אתה חייב רק מתי שאתה רוצה לאכול או לישון או איזשהו שימוש של דיור שאתה צריך לעשות אותו בסוכה, אבל בתורה אתה מחויב ועומד כל הזמן, אתה לא מסיח את דעתך מזה אף פעם, כיוון שכך מברכים על זה רק פעם אחת ולא כל פעם שבאים ללמוד, בניגוד לישיבה בסוכה. אז עוד פעם, גם בתירוץ רואים שגם בתירוץ תוספות לא אומר להבחין שזה ברכת המצוות וזה ברכה מסוד אחר. זאת אומרת, הוא נשאר באופן עקבי לשיטתו שזה ברכת המצוות. רבי יוסף, זה סימן מנבואה באורח חיים, מביא מתשובת הרשב"א, הוא שואל למה לא מברכים ברכת התורה אחריה? בעצם השאלה שראינו ב... כן, אחים, כמובן, עם הדברה הזו של החכם והגוף. למה לא מברכים ברכת התורה לאחריה? עוד פעם, יש פה איזושהי הנחה, שמה? כנראה, זה ברכת הנהנים. מה טעם לשאול על ברכת התורה למה לא מברכים אחריה? אם ברכת המצוות תמיד מברכים לפני המצווה. מה המקום לשאול את זה בכלל, נכון? לכאורה יש פה איזושהי אבא אמינא שזה כמו החינוך, זאת אומרת שזה ברכת, כמו ברכת המזון, ברכת הנהנים. אז ככה הוא נשאל הרשב"א, ועל כך הרשב"א אומר יש לא מברכים על מצוות אחריהם. מה שהחינוך לא עונה. מה זאת אומרת? זה ברכת המצוות, ועל מצוות לא מברכים אחריהם, על מזון, כן? השואל חשב כמו החינוך, הרשב"א עונה לו כמו הרמב"ן. הבית יוסף אומר שזה מפני שאין לך שעה שאינו חייב בתורה, לכן לא יכול לברך אחריה. מתי זה אחריה? אתה כל הזמן חייב. אין דבר כזה פה אחריה. באכילה, מתי שגמרת לאכול, אתה אחריה, אבל בברכת התורה אין לך בכלל אחריה. זהו, עכשיו עולה השאלה, מה עם הלפניה? אין בעיה, כנראה היו צריכים מתישהו לקבוע את העניין הזה, וקבוע את זה בבוקר.
טוב. הרב מרגליות מקשה על זה בשוט מן השמיים, עוד מעט אני הבאתי את זה בהמשך בהערות שלו למטה, אז הוא מקשה על זה שבאור זרוע כותב שאם יש מצוות שאין להם הפסק בזמן ואיזשהו זמן שפטורים עליהם, אז לא מברכים עליהם. כמו צדקה, הוא אומר שם, מה זה הדוגמה נוספת, ביקור חולים. יש לי מצווה שאין איזשהו זמן שבו אתה פטור, אלא היא נמשכת כל הזמן, אז לא מברכים עליה.
זאת אומרת, ארבעת המינים...
מה?
אז ארבעת המינים נחשב פטור, לא?
למה פטור? מה, לילות?
מברכים. עוד פעם,
יש... אם יש מצווה שאין לך זמן שבו אתה פטור מהמצווה הזאת, אז לא מברכים.
אז אתה לא מברך.
אתה לא מברך.
שיהיה ללימוד את הרב.
זה בעצם מקביל להגיד אין לפני ואין אחרי, אין מתי לבר, אתה כל הזמן חייב, נכון? אז ככה הוא שואל, גם הוא מביא, זה מגן אברהם תומה לזה, אז הוא אומר, אז אם כך, אז גם לפניה לא היה צריך לברך בתורה, לפי אותו רעיון שהבית יוסף כותב, לא היה צריך לברך גם לפניה. מה התשובה?
בלימוד תורה יש משמעות ליום,
פרק
אחד בבוקר, פרק אחד
בערב. לא, זה מישהו אחר עונה על זה, עוד רגע נראה. יש קריאת שמע בוקר וערב, אני אגיע לזה. וכרגע ההנחה שחייבים כל הזמן זה מחלוקות ראשונים, וכרגע אנחנו מניחים את זה. איך סובר הבית יוסף? זה ברכת הנהנים או ברכת המצוות? אני מזכיר לכם עוד פעם מה היה שם. שאלו שם...
השאלה זה לפי ברכת הנהנים.
הרשב"א שהוא בא שם, אמר לו, מה פתאום זה ברכת המצוות? הבית יוסף מביא תירוץ אלטרנטיבי לרשב"א, הוא לא מקבל את התירוץ לרשב"א. אז התירוץ השני של הבית יוסף, איך הוא הולך? כמו השאלה. זאת אומרת, זה ברכת הנהנים. הוא מסרב לעשות את החילוק שעשה הרשב"א. זאת אומרת, הוא נשאר עם הראש של השאלה, זה ברכת הנהנים. מה אתה רוצה לראות זרוע? שואל מאור זרוע, אור זרוע נראה ברכת המצוות. כשיש לך זמן שאתה, אין לך זמן שאתה פטור, לא מברכים. אבל זה חובה לברך ברכת הנהנים וברכת המצוות. אז ברכת הנהנים, אז הוא אומר, ברכת הנהנים ודאי צריך לברך. רק מה, אם אין לך, מתי זה מוגדר להיות לפניה או אחריה, אז אתה קובע מתי שהוא זמן, ואתה מברך על זה. אבל זה לא דומה לברכת המצוות.
אבל לפי זה, הכל זאת השאלה למה אני לא מברך על הכל פעם שאני מתחיל.
יוסף אומר, בגלל... רגע, לא, שאלה למה... לא, השאלה למה לא מברכים עליה כל פעם, היא לא שאלה בכלל, כי זה דמיון מסוכח, זה ברכת המצוות, זה יוסף אומר, זה ברכת הנהנים.
ברכת הנהנים, אתה נאמר, ברכת הנהנים.
אבל אם אני כל הזמן באותה הנאה...
אני לא כל הזמן,
לא, החיוב הוא ההנאה, תכף, לזה אני עוד אגיע. ההנאה היא לא הלימוד, ההנאה היא החיוב בלימוד. תכף, זה עוד נראה. ההנאה שעליה מברכים. מה שהוא נהנה זה נהנה אחרי הענאה, שעליה מברכים זאת הענאה הזאת. מה בעצם באמת הנקודה? יש באמת הבדל בין ברכת המצוות לבין ברכת הנהנים. זה עניין לשיעור אחר, אבל בברכת המצוות יש כמה רמזים לזה, שברכת המצוות זה לא איזשהו סוג של הודעה, וגם לא סוג של שבח. אלא ברכת המצוות זה איזשהו סוג של התכוונות לקראת ביצוע המצווה. יש כאלה שקושרים את זה אפילו לדין מצוות צריכות כוונה. את החובה לברך ברכת המצוות. כיוון שמצוות צריכות כוונה, איך אני משיג את הכוונה? אני מברך על קיום המצווה, עכשיו אני מכוון אל המצווה, עכשיו אני יכול לבצע אותה. אז כאן ברור שצריך לברך לפניה, מה שאני מברך אחריה. לכן אומר הרשב"א, ברכת המצוות, מה שאני מברך אחריה, רק לפניה. אבל ברכת הנהנים זה להגיד תודה לקדוש ברוך הוא על משהו, להגיד תודה אפשר להגיד תודה תמיד. אז נכון שבמזון מברכים אחריה, אם אין זמן פטור אפשר גם לפניה, כל דבר לגופו, תלוי, אבל להגיד תודה אין מגבלה. אם כל הרעיון של הברכה זה מכוונות לקיום המצווה, מה שייך לברך אחריה, זה לא שייך בכלל.
טוב, אז אני לא בטוח שזה לגמרי מוסכם הרעיון הזה של ברכת המצוות, אבל זה ודאי...
אבל איזה ברכת הנהנה
היה צריך
להיות גם
אפשרות
לפניה?
נכון.
שאתה תחליט או לפניה או
לאחריה. נכון, רק התורה קבעה לך בכל זאת איזושהי קביעה שיהיה סטנדרט. זה נכינה לי. ולא רק זה, גם הגמרא הרי באמת רוצה ללמוד. שבוא נברך גם לפניה, אולי זה מבטא, זה בדיוק את הנקודה הזאת. ואתה אומר, מה זה משנה אם זה נהנים? אפשר גם לפניה מאותו רעיון בדיוק.
או שיש ברכות הנהנים שכן התורה אומרת שנברך על זה לפניה.
אין בכלל ברכות הנהנים מהתורה חוץ מברכת המזון.
ברכות
הנהנים שלפניה זה דרבנן, לכאורה. אפשר להראות שזה לא בדיוק.
אולי רבנן רוצים, אולי רבנן חייבו אותה.
חינני, רבנן יכול שזה גוף הרעיון שלהם. שנהנים אפשר לברך תמיד, למה לא? אז אתה מברך גם לפני. הנה, החינוך אומר שעל הנאה גופנית אתה מברך רק אחרי שטענת. נו, אבל רבנן חייבו אותנו לברך גם לפני. כי כנראה אפשר להודות על דבר גם בלי שטעמת אותו גופני. הפרי מגדים, בפתיחה ללכות ברכות, הוא מביא איזה ירושלמי בברכות, שאומר שברכת התורה היא מדאורייתא, ולא רק זה, גם ברכות המצוות הן דאורייתא. יש הקש, התורה והמצווה, כתוב. התורה והמצווה זה הקש בין ברכות המצוות לבין ברכת התורה, וכיוון שכך, על שניהם דאורייתא. אז מעבר לשאלה אם זה דאורייתא או לא, הפרי מגדים אומר זה אסמכתא, כי לא נתנו בשום מקום שברכת המצוות היא דאורייתא. יש על זה איזשהו ויכוח, אני חכים לו טוען שכן, שכן דאורייתא, הנוסח, התופס, הוא דרבנן, אבל עצם החובה לברך על מצוות היא דאורייתא, וזה מאוד מסתדר עם מה שאמרתי קודם. שבעצם זה מדין מצוות שיחות כוונה. מצוות שיחות כוונה זה דין דאורייתא, לא דין דרבנן. אז לא צריך בדיוק בשם ומלכות ובתופס שקבעו חכמים, אבל צריך לעשות משהו עם זה מדאורייתא. התופס זה כבר חכמים קבעו. כך אומר המשחת חינוך. אפילו מגדי אומר זה, אז מה אתה לא מתנו בכלל דרבנן, אבל עדיין ההיקש הזה מה הוא אומר? הוא אומר בבירוש, זה ברכת המצוות. זה די ברור. אז אם זה ברכת המצוות, מדרבנן, זה עוד יותר קל. אם זה מדרבנן, אז בכלל ברור שזה ברכת המצוות. אז זה ממש כמו כל ברכות המצוות האחרונות, אתם עשו את זה, זה רבת. והסמכת בפסוק בפרשה שלנו. טוב, אז למעשה, השורש של המחלוקת הזאת, האם זה ברכת המצוות או ברכת הנהנים, כמו שאמרתי קודם, נעוץ בעצם בתפיסות של מוני המצוות. מונע מצוות, השאלה היא אם זה בלוע בברכת המזון, או שזה בלוע בברכת בתלמוד תורה. אבל הדברים האלה לא כל כך פשוטים. אף אחד מהכיוונים האלה לא יוצא גלה. למה? האפשרות שבולעת את זה בברכת המזון אומרת שזה ברכת הנהנים. מצאנו ברכת הנהנים, מצוות לאו ליהנות ניתנו. איפה מצאנו דבר כזה שמברכים ברכת הנהנים על מצווה? זה מין דבר הזה. איך שייך לתפוס את זה בכלל כברכת הנהנים כמו ברכת המזון? דבר מאוד, מאוד מוזר. ברכת הנהנים זה בדרך כלל מאוד גופניות. מה שהקדוש ברוך הוא נותן לנו לשיינה, אנחנו מברכים על זה. אבל איך המטרה של ברכים ברכת הנהנים על מצווה? דבר משונה. מצוות לא נהנות מצווה, אני לא יודע אם זה ממש קושייה, זאת שאלה, אבל מה שייך להגיד דבר כזה? זה מן הכיוון של ברכת הנהנים, זאת אומרת של ברכת המזון. גם הכיוון של ברכת המצוות, זה דבר בעייתי. למה? בגלל שברכת, א', ברכת המצוות פה היא דאורייתא, ולא דרבנן. ירושלמי עושה על היקש, אבל אולי ירושלמי, עדיין, יש פה איזושהי חריגה. אבל מעבר לחריגה הזאת, הרי מאיפה זה יצא כל העניין? מזה שרצינו לכלול את מצוות ברכת התורה בתוך מצוות תלמוד תורה. כאשר הרמב״ם באמת לפי הרמב״ן. נכון? אם זה היה ברכת המצוות, מה שייך לכלול את זה במצווה של תלמוד תורה? יש מצווה לברך על מצווה תלמוד תורה. למה זה חלק ממצווה תלמוד תורה? מה כשאני אומר ברכת התורה, אז אני לומד תורה?
מה שהרמב"ן
טוען נגד. בסדר, אוקיי, יכול להיות, אבל אני לא מפרט, אבל אני לא יודע. אבל אני חילה מי, אז עכשיו השאלה היא, מה עונה על זה, אם באמת הרמב"ם למד כך, מה עונה על זה הרמב"ם? אז למה באמת, איך אפשר לכלול את ברכת התורה בתוך מצוות לימוד תורה, אם באמת תופסים אותה כברכת המצוות. ברכת המצוות יכולה להיות דבר חיצוני, יש מצוות תלמוד תורה.
אבל אם כמו שציינתם, זה כמו לשם ייחוד, להתרכז במצווה.
מה?
אם כמו שציינתם,
זה הדין דרבנן של ברכת המצוות.
יכול להיות שגם
בדאורייתא, זה רגע נראה. אני פותר לשם, אבל זה יחזיר אותנו גם מהנצוות לברכות הרבנן. ובאמת הדוגמאות שהרמב"ן מביא, כשהרמב"ן שולל את העניין הזה, מה הרמב"ן אומר? הרי זה בעצם כמו וידוי ביקורים וכמו סיפור יציאת מצרים. וכמו ששם אנחנו מונים כל אחד בנפרד, לכן גם פה צריך למנות כל אחד בנפרד. זאת אומרת, הוא תופס את זה כמשהו שדומה לוידוי ביקורים ולסיפור יציאת מצרים. אז באיזה מובן זה ברכת המצוות? זאת אומרת, מה...
אבל אולי זה לא ברכת המצוות, זה חלק מהמצוות. אם אני לא מברך, אז אני לא מקיים מצווה של תלמותו, כי אני אולי לא לומד.
אוקיי, זה דומה מאוד למה שנאמר פה קודם, אני חושב שזה הכיוון שאני הולך אליו. אז תפוס את זה כמצוות, ברכת המצוות כפשוטה, וברכת הנהנים כפשוטה, שניהם זה בעייתי. זאת אומרת, יש פה איזשהו יצור כלאיים, שלא בדיוק נכנס לאף אחת משתי הקטגוריות הללו. לפי השאגת אריה, שאומר שהמצווה הזאת היא מצווה... דרבנן. למה הוא לומד למצווה דרבנן? על פניו כנראה כי הוא לא מוכן לבלוע אותה לא בברכת המזון ולא בברכת התורה, נכון? כי אחרת מה הכרח לומר שזה דרבנן? זה דאורייתא, ומה שהרמב"ם לא מונה זה בגלל שזה בלוע או פה או שם. אלא מאי, הוא כנראה תופס את זה גם כן כאיזשהו יצור שלישי.
הרמב"ם לא צריך לציין אם זה בלוע?
מה?
אם זה בלוע הרמב"ם לא צריך לציין?
לא. הוא מביא את זה בתור, לפעמים דוגמאות בתוך השורשים, לא זכרו לי שהוא הביא את הדוגמה הזו שברכת התורה, אני חושב שהוא לא הביא. אבל אין לו, לא באופן סיסטמטי בתוך מניין המצוות, הוא לא מזכיר את זה.
מה מפריע לשאגת הרי למנות אותה? הוא נחמד לרמב"ם?
מה?
מה מפריע לו? אוקיי,
זה פשוט נמצא. לא, השאלת הרי לא מפריע לו, הוא אומר, הרמב"ם לא מונה אותה. זה נתון, קודם כל. עכשיו הוא עובד כפרשן, לא כפוסק. עכשיו אני רוצה להבין למה הרמב"ם לא מונה אותה. יש לי שלוש אפשרויות, כמו שאמרנו קודם, או לבלוע את זה בברכת המזון, או לבלוע את זה בתלמוד תורה. שתי אפשרויות האלה הוא דוחה על הסף, למרות ששתיהן מופיעות בראשונים על הרמב"ם, גם ברמב"ן וגם בחינוך. והוא בכלל לא מעלה אותם, זאת אומרת, זה ודאי ברבנן, כי הרמב"ם הוא אפילו לא מתלבט, זאת אומרת, זה ברור. כל ההתלבטות שלו זה איך זה מסתדר עם הגמרא, כי בגמרא כתוב זה דאורייתא, עוד יותר חזק. אבל יש לך אפילו ראייה מהגמרא בדאורייתא. יש לך שתי אופציות לסדר את הרמב"ם בגמרא, ואתה עדיין לא בוחר. למה? כי הוא מסרב לקבל את זה הן כברכת המצוות והן כברכת הנהנים. זאת אומרת, זה לא זה ולא זה, זה משהו אחר. אולי בעיניים, אולי בכלל אחר, אני לא יודע. אבל זה לא אף אחד משניהם. זאת אומרת, לכן, גם אלה שאומרים את זה דרבנן, יש להם איזושהי אמירה על מה האופי של הברכה הזאת.
מה האופי שלה?
מה?
מדהים.
זה נעד לה. הרמתי
להנחקה. מה שהגעת
הרי
עושה עם
הגמרא? אז הוא מנסה להוכיח שם, זה מפולפל כדרכו של שערסריה, צריך לראות שם, הוא מנסה להוכיח מתוך הגמרא, שהגמרא אחרי זה אחרי שחזרה בה, בסוף הוא נשאר בצריך עיון על הרמב״ם. נשאר בצריך עיון על הרמב״ם, ועדיין לא בוחר בפתרונות של החינוך או הרמב״ם. זה מאוד חזק הדיוק הזה, כי הוא במצוקה והוא לא עושה. עכשיו, בתשובות מן השמיים, תסתכלו על הפסקה הבאה שמה, שלא מכיר, זה רבי יעקב ממרביש, טרויה, שתלוי איך שאתה מכירים את זה, בעלי התוספות, שאל כל מיני שאלות בחלום, וענו לו מן השמיים, קצת מזכיר דברים בעייתיים, או רק על מדלפי משום מה...
לא, אבל רגע, אבל לא מסתמכים על
כאן. תשובות נראות ככה.
גם השיב מישרים,
מגיד מישרים. מגיד מישרים, כן. בלועות שם גם הלכות, אבל שם זה, גם שם יש בעיות, אבל
הדברים מתקבלים לפי התוכן שלהם, לא משנה מאיפה מי לחש לו באוזן. זה לא משנה לו מי לחש לו באוזן.
כן, הוא שאל את זה, הוא לא גילה את זה מדעתו. הוא שאל שאלות למעלה ואמרו לו, כך וכך. לא שהוכיחו לו. זה מה שאומרים על תשבי, תהיה תחושיות ובעיות, כן? אני לא בשמיים.
אבל משהו בעוד זה ינתק, מתקבל לנו.
הפתרון ההלכתי הוא כזה. לא, אליהו הנביא יעבוד בתור חכם, לא בתור נביא. הוא יראה לי שזה הפתרון ויסביר לי למה זה הפתרון. אבל כאן זה לא עבד כך, כאן זה עבד כמו רק כזה. זאת אומרת, טוב, רובן מרגליות שם בהקדמה מעריך בדברים האלה, וצריך לקרוא את זה שם. כל מקרה לענייננו, הוא אומר כך, ועוד שאלתי על ברכת התורה, אם צריך לברך, שאלתי הכוונה בחלום, כן? אם צריך לברך בכל פעם ופעם שיושב ללמוד, כמו שנאמר בפסילין, שמברך כל זמן שמניחים, או אם אינו צריך לברך, אלה ברכות שמברך בשחרית, עושה בהם כל הלב. זה שיהיו. כבוד זה מין איזו אמירה סתומה כזאת ממש מזכיר את מה שאמרתי קודם. ואני הסתפקתי, אבל זה, פה נגמר הדמיון להוראה קלמידלתי, כי הוא מסתפק בתשובה זאת, ושניתי לשאול כבר ראשונה, לא הבנתי, אני מבקש, תענו לי רכישה תשובה יותר ברורה. אני לא מוכן לקבל כל מיני דברים המומנים כאלה, וישיבו, עכשיו כבר דיברו כמו בני אדם. אינו דומה ברכת התורה לברכת שאר המצוות. כי, שימו לב, אינו דומה. מה זאת אומרת, אינו דומה? זה ברכת המצוות, רק יש הבדל, או שזה בכלל לא ברכת המצוות? כי בעבור שהגיית התורה, חיי האדם כל היום, כן, כיוון שזה כל הזמן, כמו שהבית יוסף אמר, תקנו עליה שלוש ברכות. אגב, שלושת הברכות, אני מתפסות לי חלק בברכת התורה, הרבנו תם למשל אומר שרב שתיים. לעסוק בדברי תורה, והרב מה זה הסיום של לעסוק בדברי תורה, לחתימה של לעסוק בדברי תורה, ברכה ארוכה כזאת. בכל אופן אומר שיש שלוש ברכות, לעסוק, והערב מה, ואשר בחר בנו. וברכת לעסוק היא במקום ברכת המצוות. והערב היא שמתפללים לפני המקום שיזכה ללמוד וללמד. ואשר בחר בנו, ברכת הודיה, שחייבים ישראל להודות להשם אשר בחר בנו מכל אומה ולשון, ונתן להם את התורה. זאת אומרת, זה דברים די ברורים. יש שלוש ברכות והוא פותר את הבעיה בצורה מאוד אלגנטית. כל התשובות נכונות. כל התשובות נכונות, כל ברכה היא משהו אחר. הברכה הראשונה היא ברכת המצוות, הברכה השנייה היא איזושהי תפילה, והברכה השלישית היא ברכת הודעה. כמו שתקנו שתי ברכות, ועוד תקנו שתי ברכות שלפני קריאת שמע שחרית וערבית, שהיא קרם על הגיית התורה, כמו שהגמרא אומרת שאהבה רבה זה כמו ברכת התורה. אבל ברכת שאר המצוות מטבע קצר, מברכים עליהם כל זמן שמפסיקים ביניהם. טוב, אז זה מספיק לעניינו. מה ההגדרה שלו בעצם? אז הוא בעצם אומר שיש שלוש ברכות וכל אחת מהן מתאימה בעצם לאחד הדפוסים שאמרנו קודם. יש מקום קצת להתלבט, דומה לברכת המצוות, אני לא יודע עד כמה זה ממש ברכת המצוות. זאת אומרת, תקנו, הראשון תקנו היא גם קצת בעייתי. זה אורייתא או שתקנו, לא בטוח שזה רבנן, לא ברור לי, הראשון הזאת היא קצת בעייתי. כן, ככה בדרך כלל, אבל אני חושב שפה יכול להיות שמתוך ההקשר היה ברור שזה דאורייתא, הכוונה מהשמיים תקנו. לא בטוח, לא בטוח בזה.
רק ציפיתי מדאורייתא, אבל החכמים תקנו את זה בפרש.
את התופת. אוקיי, אבל אז באמת יוצא שהדאורייתא הוא באמת משהו מעובד, אם אתה צודק.
מה?
הדאורייתא הוא מין משהו מעובד. החכמים פרטו את זה באופן כזה שהם קבעו לזה שלושה דפוסים שכל אחד מפצע אספקט אחד.
השמיים
הסבירו לו, מה חכמים תקנו?
השמיים הסבירו לו מה חכמים תקנו? הוא מן החכמים.
הוא בעל תוספות, אנחנו מדברים על חז"ל.
בסדר,
אז תסתכל בזה, תסתכל בזה. הוא לא הבין, לכן הוא שאל. כשהוא שאל, יש לו שאלה שמתפילים של רש"י ורבינו תם. מה שאלנו? גם כן, הסבירו לו מה רש"י ומה רבינו תם, ומי צודק. אין יותר גרוע, זה כבר לא חז"ל, זה משנה. הסבירו לו מי צודק, זה לא עניין את אף אחד כמובן. כן, הם לא משליחים בבת קוד. טוב, אז בעצם פה יכול להיות באמת איזשהו ערבוב של אספקטים שכל אחד מתלבש על אחת משלושת הברכות. אני אביא עכשיו כמה אחרונים רק כדי להראות שבאמת יש פה משהו שהוא לא לגמרי ברכת הנהנים ולא לגמרי ברכת המצוות, זה איזשהו משהו באמצע, ואז אני אנסה בקצרה לדבר על המשמעות של העניין. אני כאילו מביא מה ששולחן ערוך כותב שנשים חייבות בברכת התורה. השאלה של כמה אחרונים שואלים, למה נשים חייבות? הן לא חייבות במצוות תלמוד תורה. הן לא חייבות במצוות תלמוד תורה, זה הן חייבות בברכת התורה. ההנחה של השאלה עוד פעם, ברכת המצוות. נכון? כן? לא, זה ברכת המצוות. מה השאלה אם זה כלול או לא? זה ברכת המצוות, מי שלא שייב במצווה, מה שאף שיברך עליה, מצד שני, היא גופה. זאת אומרת, אם נשים חייבות לברך, אז כנראה שזה לא ברכת המצוות, כי עובדה שהן לא חייבות בברכה. אי, נשים חייבות ללמוד את מה שנודיע אליהם, כמו שכתבו כבר על הנקודה הזאת. אמרו שהן חייבות לברך ברכת התורה בגלל שהן חייבות ללמוד את ההלכות שנוגעות אליהם, אבל זה לא מצווה תלמוד תורה כמובן, זה רק הכשר מצווה. זה הכשר מצווה של לדעת מה לעשות. מצווה תלמוד תורה זה כשהלימוד הוא המטרה. אגב, כל דבר שהוא הכשר מצווה בכלל לא מברכים עליו. אבל אפילו התירוץ הזה לא אומר שזה ברכת המצוות, כי ברכת המצוות לא מברכים עד פעם על השם המצווה, אמרה במנחות. בכל אופן ככה
ככה האחרונים שואלים. המחצחיל הוא חומר איזשהו נוסח שאחר כך הרב מבריסק, לא מכיר אותו, אבל הוא אומר בעצם אותו עניין בחידושים על הרמב״ם. הוא בעצם אומר שברכת התורה זה לא ברכת המצוות, זה לא ברכה שמתקנה על מצוות תלמוד תורה, אלא זה ברכה שמתקנה על הפעולה של לימוד תורה. ונשים לא מופקעות מללמוד תורה, הן לא מחויבות במצוות תלמוד תורה. אבל כשהן לומדות תורה, זה נקרא תלמוד תורה, יש להן קיום. למרות שאין להן את החיוב, זה חוזר אצל הבריסקרים בכמה מקומות. יש קטן, אבל קטן שגביל בין שני פסחים, זה חי בין זה. זה חוזר בכמה מקומות. יש לאנשים שמים קיום למרות שהם לא מחויבים במצווה. אז גם כאן הוא בעצם אומר שנשים שלומדות זאת פעולה של תלמוד תורה, ופעולה של תלמוד תורה, עליה צריך לברך בתורה. הוא מביא את הפסוק שכתוב כי שם השם יקרא, והוא גודל אלוקינו. מתי שאני עוסק בתורה, צריך להביא גודל אלוקינו. זאת לא ברכת המצוות, באותו מובן שאנחנו מברכים על מצוות אחרות, אלא זה ברכה על עצם הפעולה של לימוד תורה. יש כאלה שלומדים מכאן שנשים שלמדו תורה בלי לברך עברו איסור. הם בכלל לא חייבות במצוות תלמוד תורה. אבל אם למדו תורה בלי לברך ברכת התורה קודם, עברו איסור. כיוון שללמוד תורה צריך לעשות כשקודם כל ברכתי ברכת התורה. דבר אברהם שואל
בברכת
המצוות. מה? לא, ברור שלא. זה לא ברכת המצוות, זה הרב מביא כמה כל הזמן. כי זה לא מצווה בכלל. זה בדיוק הנקודה. למה אנשים בכלל חייבות? הם לא חייבות בכלל במצוות תלמוד תורה. אלא זה ברכה שהיא בעצם פותחת את הפעולה של לימוד תורה. עכשיו אנחנו מאוד מבינים למה זה מובלע במצוות תלמוד תורה, כי זה לא באמת ברכת המצוות במובן הרגיל. אלא זאת פעולה שפותחת את פעולת לימוד, את הפעולה של לימוד התורה. כך לומדים תורה, זה הדפוס שאנחנו צריכים ללמוד תורה. אם אנחנו לא לומדים כך, אז אנחנו ביטלנו את זה.
ברכת הנעמים, ברכת הנעמים, זה לכן את
החיים. אתה נכון. זה בעצם מין דרגת ביניים כזאת, שאתה יכול בהחלט להגיד, אולי שבח, אולי הנאה, מין משהו, הודעה, מין משהו כזה, אתה מודל את אבו גודל אלוקינו, ומכי שם השנקה, אבו גודל אלוקינו. אתה צריך להביא גודל אלוקינו, איך שלא תמביא את זה, הנאה, שבח, הודעה, משהו כזה, אבל זה כמו ברכת המצוות, אבל זה לא על המצווה, אלא זה על עצם הפעולה. אז זה מין מושג ביניים בין ברכת המצוות לבין ברכת הנעמים. טוב, יש לזה כל מיני הרבה נפקמינות לעניין הזה שזה לא ברכת המצוות. עכשיו, התלמיד של רש"י מופיע בחידושי הרשב"א בברכות, התלמיד של רש"י מתאר, רבי שמעיה מתאר שרש"י, כשהוא היה קם לעסוק בתורה בבוקר, הוא היה מברך ברכות התורה. כשהוא היה מגיע לבית הכנסת, הוא מברך עוד פעם ברכות התורה. שאלו אותו למה, אז הוא אומר שזה לא ברכה לבטלה, כמו שמי שעולה לתורה מברך הרי על התורה, למרות שהוא בערך ברכות התורה בבוקר. אז מדייקים, הרשב"א כמו כבר מאיר שזה נראה כנראה שזה, או בעל תוק בעצם הגדולי, מאיר הזה, שנראה כנראה שרש"י תפס שזה לא שיש פה איזשהו הפסק, אחרת היה לו תירוץ פשוט. זה היה פה איזשהו הפסק, ולכן אני מברך עוד פעם, לא, אין הפסק, ובכל זאת זה לא ברכה לבטלה, למה? אז העמק ברכה, יש לו בסימן א', העמק ברכה מדבר, זה גם כן נביא את היתון דבר של הרב שביס, כל מיני השלכות, ובעצם הוא אומר שהפסקים שייכים לגבי החיובים. אני חייב עכשיו, עשיתי את זה, הפסקתי, חזרתי חזרה לחיוב שלי, היה הפסק, אני צריך לברך עוד פעם. אבל אם הברכה היא על פעולת לימוד התורה, אז כל פעם שאני עוסק בפעולה של לימוד תורה, אני יכול לברך, וזה לא ברכה לבטלה. אז שימו לב, זה קצת הפוך לבית יוסף שראינו. זאת אומרת, בעצם הטענה היא שנכון, דווקא להפך, יותר מאשר סוכה אפילו. כל פעם שאני עוסק בלימוד תורה, אני יכול לברך, וזה לא יהיה ברכה לבטלה, למרות שלא היה פה הפסק. זה סוכה, הוא צריך איזשהו הפסק, כדי לברך עוד פעם.
בכיוון הפוך, אז מה פותר אותך מברך עוד פעם?
מה?
למה אני לא צריך לברך?
זה שאלה גדולה, רש"י אומר זה לא ברכה לבטלה, אבל אני לא יודע אם הוא אומר לך באמת שכל פעם אתה צריך עוד פעם לברך, אולי, אני לא יודע.
זה לא ברכה לבטלה.
אולי, אני לא יודע. לא ראיתי את הרש"י הזה, זה תיאור של מה שרש"י אמר.
אם אתה עושה ספק, אז תן לו.
אבל
זאת אומרת, אני אגיד, עשרות פעמים, שאני לא יודע, מי שלא יודע,
לא,
אם אתה
למד רצוף,
אני מניע שזה לא...
לא,
זה ברור
שלא.
אם נסעת לרגע, אבל זה לא נקרא הפסק מבחינת דיני ברכות, ועדיין, אתה צריך לברך עוד פעם. או שאתה עוסק פתאום בלימוד אחר, אתה הולך לקרוא בתורה, בכנסת.
פה הוא דיבר על הפסק הזה, הוא דרך בבית, ואחר כך הלך לבית המדרש.
כן, אבל לא הפסק בדיני ברכות מבחינתו, כנראה. למה? זה כבר קשור אולי למה שאני מדבר עוד מעט.
מה שהייתה את זה פעם ביום, אם הוא הלך הביתה וחזר
בחזרה לבית המדרש, עוד פעם הוא יודע? אולי, לא יודע, אין לי מושג. אני יודע שפעמיים הוא עשה את זה. לא יודע כמה פעמים יותר מזה, אין לי מושג. נראה מין שם, זה עיקרון כללי. זה לא הפסק. אנחנו תראו בהם יש ברכה שם. טוב, לענייננו, אני רוצה רק לסכם, כי אנחנו נראים לסיום. מה שאנחנו רואים כאן למעשה, שיש פה הרבה רעיות מאחרונים, כמה וכמה מאחרונים מדברים על זה, וכולם באותו סגנון. רוחמן וסרמן יש לו במכתב לדבר אברהם, בסימן תזיין, אומר את אותו דבר כמו בלי להזכיר את המקורות האחרים. העמק ברכה, הרב מבריס, אבא של רב חי, כולם אומרים אותו דבר, ברכה על הפעולה של לימוד תורה, לא ברכת המצוות. אולי אפילו ברכת ההודעה על זה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה. מה זה בעצם אומר? זה בעצם אומר שבתורה, בלימוד תורה, יש איזשהו מימד מעבר למימד של המצווה. למה דווקא בלימוד תורה הגדירו ברכה מהטיפוס הזה? ברכה שהיא על פעולת הלימוד ולא על מצוות הלימוד. זה שכנראה במצוות תלמוד תורה ישנם שני רבדים. יש את המצווה הראשונה, שזאת מצווה. מעבר לזה יש עניין בעצם לימוד התורה, גם אם זה לא היה מצווה. בניגוד למצוות אחרות, שאולי אותם, אם לא היינו מצווים, לא היינו עושים, אם לא היה עניין אולי לעשות, אבל בתלמוד תורה יש איזשהו עניין מיוחד מעבר למה שאנחנו מצווים. תראו בגמרא במנחות, אמרתי את זה פה לאחד שנסעתי פה בבית הכנסת פעם, גמרא במנחות אומרת כך, זה גמרא מעניינת שאיננה אולי רואים את זה בצורה יפה. תניא רבי יוסי אומר, טוב, זה וחצי קטע מהמשנה, אמר רבי עמי, מדבריו של רבי יוסי ללמוד, אפילו לא שנה אדם אלא פרק אחד שחרית ופרק אחד ערבית, כי אין מצוות לא ימוש ספר התורה הזה מפיך. אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בר יוחאי, אפילו לא קרא אדם אלא קריאת שמע שחרית וערבית, כי הם לא ימוש. ודבר זה אסור לאומרו בפני עמי הארץ. ורב אמר, מצווה לא אומרו בפני עמי הארץ. אז בפשוט אפשר היה להסביר מצווה ואסור, אסור בגלל שהם הסתפקו בקריאת שמע בוקר וערב. מצווה זה כדי לנחם אותם במצווה כל הרימונים קריאת שמע בוקר וערב, אבל אל תדאגו אתם גם יצאתם ידי חובה, כי סך הכל זה מספיק, ימתם לא ימוש. יכול להיות שיש פה משהו מעבר לזה, מצווה לא אומרו בפני עמי הארץ, המחלוקת פה היא בשאלה, האם באמת כשאני אומר דבר כזה על תלמוד תורה, שקריאת שמע בוקר וערב יוצאים ידי חובה, זאת אמירה שמפחיתה מערכו של תלמוד תורה או שמעלה את ערכו של תלמוד תורה? זאת אמירה שממריצה את האנשים ללמוד או להפך, מונעת מהם ללמוד. אז אפשר לתפוס את זה כמשהו של להפך, לא ממריץ, בסדר, מספיק לעצור בוקר וערב, לא מספיק להפסיקה. אפשר להגיד לא, למה באמת לא התכוונו מעבר לקריאת שמע בוקר וערב? בגלל שהקדוש ברוך הוא מקפש, נעשה לבלי שנהיה מצווים. זאת מצווה כל כך יסודית, יש שני סוגים, בכלל, זה כלל גדול בהרבה מקומות, יש שני סוגים של עניינים דאורייתא, של דברים שהתורה מצפה שנעשה, למרות שאנחנו לא מצווים. סוג אחד, זה הדברים הפחות חשובים. הם לא מספיק חשובים כדי לקבוע עליהם מצווה. אז אומרים לך, תראה, יש עניין, מי שיעשה את זה יבורך, לא חייבים. סוג אחר הוא בדיוק הפוך. זה כל כך יסודי שהתורה לא רצתה לצוות עלינו כדי שנעשה את זה כמי שמצווה ועושה. כיוון שבדברים האלה גדול מי שאינו מצווה ועושה, כמו שהסברה הפשוטה אומרת תמיד, שגדול מי שאינו מצווה ועושה. אז יש דברים שבהם עדיין גדול מי שאינו מצווה ועושה, והתורה בכוונה לא רוצה לצוות עלינו. בגלל שדברים שאנחנו הלבד אמורים להבין שהם כל כך יסודיים שאותם עושים לא בגלל שהצטווינו. אתם עושים בגלל שזה, זה ברור, בלי זה כי הם חיינו ואורך ימיים. אבל בלי זה, אין יהודי, לא יכול להיות, לא יכול להיות עבד השם בלי זה. זה לא שייך לצוות על זה, אם יצוו על זה זה יפריע. כי אם יצוו על זה, אז בסופו של דבר, גורמים לי לעשות את זה בעצם כמצווה ועושה. מנטרלים את המימד ההתנדבותי, הוולונטרי בעניין הזה. יש הרבה דברים. עכשיו, לימוד תורה הוא דוגמה בולטת, אבל יש מצוות תשובה לדוגמה.
לא, רק קריאה שמה בוקר וערב. אז איך מסביר מה זה ביטול תורה? ביטול תורה זה אבון גדול, עומד בראש כולן, שלא למדתי איזה כמה דקות שיכולתי ללמוד. למה? קריאה שמה בוקר וערב עציתי, קיימתי לא ימוש, מה הבעיה? איפה יצא לי עניין של ביטול תורה? מה זה ביטול תורה? ביטול תורה נוגע לא למצוות תלמוד תורה. ביטול תורה זה לא ביטול מצוות תלמוד תורה. ביטול תורה זה ביטול לימוד תורה, החפצה של לימוד תורה, לא המצווה של לימוד תורה. כמו שאמרנו, על זה מברכים גם, ברכת התורה. מברכים על החפצה של לימוד תורה, לא על מצווה תלמוד תורה. יש עוד עניין בתלמוד תורה, הלימוד עצמו, לא המצווה לימוד. וזה מושג ביטול תורה. ביטול תורה שייך רק למישור הזה, לא שייך למישור, לפי רוב הדרך. לא שייך למישור ההלכתי, למישור של המחויבות, שביטלת מצוות עשה. אתה לא ביטלת שום מצוות עשה, אתה ביטלת משהו שיותר חשוב מצוות עשה. היית צריך להבין לבד שזה מה שצריך לעשות גם בלי שאתה מצוין.
לעומת הדבר האלה מוצרים?
נכון, חשוב. שפחות חשוב, שבגלל לא הוציא. כל הדברים שהם לפני משורת הדין. לא התכוונו בגלל שזה כנראה לא עובר את הרף ההכרחי. מי שיעשה את זה מבורך. לא יודע, לאכול יותר מדי. מה הרמב"ן ונכלל בקדושים תהיו. נכון, למה לא התכוונו שאסור לאכול סתם אפריס, כן? למה? כי בסדר, זה לא בסדר, אבל זה לא ברמה כזאת שהתורה דורשת את זה. זה לא עבירה פורמלית. כל מיני דברים, יש אלפי דוגמאות לזה. כל הדברים שהם איכשהו לפני משורת הדין, שהם לא לגמרי חשובים ולא נכנסים לתוך ההלכה. אמרתי, מצוות תשובה היא דוגמה טובה לזה. זה הפשר הסתירה ברמב"ם. הרמב"ם ביד החזקה מונה את מצוות תשובה, וגם את הוידוי, ובספר המצוות הוא מונה רק את הוידוי. עשינו קשר על זה. אני חושב שהסיבה היא נורא פשוטה, ביד החזקה הוא מדבר על מה שחייבים לעשות. מה שחייבים לעשות, ודאי שחייבים גם לעשות תשובה. בספר המצוות הוא מדבר על מה שהתורה מצווה לעשות. התורה לא מצווה לעשות תשובה. אבל חייבים לעשות זה בלי שהתורה מצווה. אז טוב, אז נמשיך את הגמרא. הגמרא אומרת ככה. תראו עכשיו דבר מעניין. שאל בן דנה, בן אחותו של רבי ישמעאל את רבי ישמעאל, כגון אני שלמדתי כל התורה כולה, מהו ללמוד חוכמת יוונית? קרא עליו את המקרא הזה, לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, והגית ביומם ולילה, צא ובדוק שעה שהיא לא מן היום ולא מן הלילה, ולמוד בה חוכמת יוונים. אז כאן יש שאלה, כן, שאלה מעניינת. שאל אותי פעם, זה תלמיד בירוחם, את השאלה הזאת. אומר לי, מה זאת אומרת, אם דמה, בן דמה ידע את כל התורה כולה, אז איך הוא לא ידע את התשובה לשאלה הזאת? זה גם חלק מהתורה, לא? זאת אומרת, הוא גמר את כל התורה, אין לו מה לעשות יותר. הנה, עכשיו אתה שואל שאלה, זאת אומרת, אתה לא יודע עוד משהו. מה אתה אומר שלמדת את כל התורה? טוב, אולי עכשיו נשלים בדיוק את הנקודה האחרונה חצרה את זה. אז עכשיו, הפשט הפשוט הוא לא כזה. זה המשך למה שאמרנו קודם. הפשט הוא יודע את כל מה שכתוב בתורה. מה שכתוב בתורה זה קריאה שמע בוקר וערב. השאלה האם יש עניין לעשות מעבר למה שכתוב בתורה, ללמוד תורה בשביל ללמוד תורה, לא בשביל לקיים מצוות תלמוד תורה, מעבר, ועד כמה יש עניין כזה, האם שם אני כבר יכול ללמוד חוכמת יוונית? לא יכול ללמוד חוכמת יוונית. אומר לו רבי ישמעאל, יש עניין כזה.
אבל מה זה כגון אני? מה זה כגון אני?
כגון אני שלמדתי כל התורה כולה.
מה הכוונה?
לא נשאר לי ללמוד, למה שאני אמשיך? השאלה עד איפה הולך, גם הוא יודע שיש מחויבות מעבר לקריאת שמע בוקר וערב. יש גם מצוות ידיעת התורה, לא נכנס לזה. אבל עדיין הוא שואל, עד כמה? מותר לי כבר עכשיו, אחרי שגמרתי הכל. זה רק הרי עניין, זה לא המצווה. מותר לי ללמוד חוכמת יוונית? אמר לו, לא, אסור לך. עכשיו, בא ופליג הרב נחמן בר שמואל, שמה הוא אומר? השומר בר נחמני, למה השומר בר נחמני אמר רבי יונתן, פסוק זה אינו לא חובה ולא מצווה, אלא ברכה. זאת אומרת, לא חובה ולא מצווה, אלא ברכה. הוא אומר, זה לא מצווה, וזה גם לא חובה. אל תלמד מכם גם את העניין דאורייתא, את החובה. זה רק ברכה. הקדוש ברוך הוא ידע שזה חביב על יהושע, וברך אותו שלא ימוש מפיו. עכשיו תראו את ההמשך. תנא דבי רבי ישמעאל, דברי תורה לא יהיו עליך חובה, ויהיה אתה רשאי לפתור עצמך מהם. מה זאת אומרת? לא יהיו עליך חובה, ויהיה אתה רשאי לפתור עצמך מהם. אז הוא אומר, חובה זה לא חובה, כי רק מהבוקר דעה זה מספיק, אבל בכל זאת יהיה אתה רשאי לפתור את עצמך מהם. כלומר שיש את התלמוד תורה, לא את מצווה תלמוד תורה. לכן זה מה שגם רבי ישמעאל, זה אותו רבי ישמעאל. רבי ישמעאל אומר לבן דמה, דע לך שאתה צריך להמשיך ללמוד גם מעבר לזה. אתה לא רשאי לפסות אותך מהם, למרות שזה לא חובה. למרות שזה מעבר לקריאה שמע בוקר וערב. ובזה גם מיושב, הרי הגמרא, כל הראשונים שואלים, הגמרא בברכות מביאה מחלוקת רבי ישמעאל ורבי שמעון בר יוחאי שהולכים מהקצה לקצה הפוך. מה, לא צילמתי לכם את זה בדף, מה אומרת שאני בטפת בגניך, מה תלמוד לומר, כן? ענק בהם מנהג דרך ארץ, דברי רבי ישמעאל. בכל דברים ככתבם, שאנחנו נימד, לא יבוא ספר התורה הזה מפיך, מה, כל הזמן, מתי נעשה עבודה? אז הוא אומר, ענק בהם מנהג דרך ארץ, רבי ישמעאל הוא ליברלי. רבי שמעון בן יוחאי אומר, אפשר אדם חולל בשעת חרישה וזורע בשעת בריאה וכו'. תורה מתאה עליה, לא יכול להיות, אי אפשר כלום. תשימו לב, זה רבי שמעון בן יוחאי, שבסוגיה במנחות אמר שקריאת מהבוקר זה ערב מספיק. ומי החולק עליו? רבי ישמעאל. כשרבי ישמעאל אמר שמה שאתה לא יכול לצאת את לך מהם רגע, הוא אומר, אין בעיה, לא אתה נגד, מנהג דרך ארץ, תעבור, תעשה מה שאתה רוצה. הם הופכים פשוט מן הקצה לקצה את העמדות. למה? כי הם למעשה לא באמת חולקים. המצווה זה קריאת שמע בוקר וערב. החובה, זה קריאת שמע בוקר וערב. מעבר לזה יש מצווה, זאת אומרת, העניין דאורייתא לעשות את זה כל יום, אתה לא רשאי לפתור את עצמך מהם. כמובן, אם יש, אתה צריך לעבוד, צריך להתפרנס, עניין אחר. אבל עקרונית, אתה לא רשאי לפתור את עצמך באף רגע. לא בגלל מצווה תלמוד תורה, אלא בגלל מה שלימוד תורה אומר, כל העניין של לימוד תורה. זה הנקודה החשובה. ועל זה מברכים ברכת התורה. ברכת התורה לא מברכים על מצווה תלמוד תורה. ולמה מצוות תלמוד תורה היא חריגה מכל המצוות? בגלל זה, כי במצוות תלמוד תורה העניין היסודי הוא בכלל לא החיוב. החיוב הוא רק סתם איזה מינימום כדי שבכלל לא יישאר פה מישהו בלי כלום. אבל זה בכלל לא העניין, מי שלומד תורה בשביל החיוב זה, לא, זה בכלל לא זה. אתה צריך ללמוד תורה בגלל שללמוד תורה, זה החיים של יהודי, אין בלי זה. וכיוון שכך גם ברכת התורה היא לא ברכת המצוות, היא לא מברכים על המצווה בכלל, מברכים על העניין. ואז מה הברכה? זה לא יכול להיות ברכת המצוות כי אין מצווה. אלא מה כן? אומרים תודה לקדוש ברוך הוא שהוא נתן לנו דבר כזה שאנחנו מבינים לבד כמה הוא גדול ולכן אנחנו לומדים אותו גם בלי מצווה. בדיוק בגלל המודעות הזאת כמה זה דבר חשוב, יש כאילו ברכת הנהנים. איפה מצאנו ברכת הנהנים על מצווה שאלנו? זה לא על מצווה, זה על הלימוד. על הלימוד אפשר ליהנות, זה לא מצוות לא ליהנות ניתנו, ולכן כתוב וערב נא השם אלוקינו, את דברי תורתך בפינו. למה וערב נא, הבליטל בהקדמה כידוע, הוא אומר, מה זה וערב נא, זה לימוד לא לשמה, שאנחנו לומדים בה בשביל הכיף, לא בגלל המצווה, לא כעבדים. אז כך שאלו אותו, זאת אומרת, זו טעות גדולה, למה? כי כתוב, כל בוקר אנחנו אומרים, וערב נא השם אלוקינו. מה אתה אומר, בסדר, סוף סוף, מה אתה אומר להם אבל? זה הרי לא לשמה. קריאת שמע בוקר וערב אתה עושה כמיש כאבן, ולכן זה קבלת עול מלכות שמיים. כי קריאת שמע בוקר וערב זה עול, את זה חייבים לעשות, אין פחות מזה. אבל תלמוד תורה זה בכלל לא זה, תלמוד תורה זה לא מצוות תלמוד תורה בכלל, זה לנשים, זה לכולם. כל מי שמבין מה זה תורה, צריך ללמוד תורה. ומי שמבין מה זה תורה, לא יכול ללמוד תורה בלי להגיד תודה לקדוש ברוך הוא קודם על זה שהוא קיבל את התורה. זה מה שמראה שאתה מבין מה זה תורה. זה מה שמראה שכשאתה לומד מעבר לקריאת שמע בוקר וערב, אתה מבין מה אתה לומד. אז לכן אי אפשר ללמוד תורה בלי לברך לפניה, ברכת התורה. ברכת התורה זה ברכת הודעה, שהיא כאילו ברכת המצוות, אבל היא על דבר שהוא לא מצווה. ובזה הופך אותה לברכת ההודעה. לכן זה כל הזמן מתערבב לנו בין ברכת הנהנים לברכת התורה, ולמעשה כמעט כל הראשונים אפשר להכניס אותם תחת הכותרת הזאת. מה אחרי כמעט טובה?